בעוד כשבוע תלמידי בני חוץ לארץ עוזבים את הישיבה, חלקם חוזרים אלינו, חלקם לא, הולכים לבין הזמנים. הישראלים הולכים לבין הזמנים עוד חודשיים פחות, וכמו מועד שזקוק להכנה, גם בין הזמנים זקוקים להכנה, כדי שבאמת נצליח בימים האלו לקדש שם שמיים ולהבין שבין הזמנים זה בעצם זמן של עבודת השם בעוצמה, אלא הם דגישים שונים מהדגישים הנצרכים לעבודת השם בישיבה. יש בפרשה שלנו, יש מסר גדול מאוד שקשור לבין הזמנים. ויסעו מהור ההר דרך שלושת ימים. בואו שנהיה כולנו על הזמנים. ראש חודש סיוון הם מגיעים להר כאיש אחד בלב אחד, ואב סיוון ניתן את תורה לישראל, משה רבינו עולה למרום, י' ז' בתמוז נשברים הלוחות, חטא העגל, יום כיפורים לוחות שניים, וכף אייר הם עוזבים את ההר. כמעט שנה שלמה מראש חודש סיוון עד כף אייר הם נמצאים על הר סיני, ושלושה ימים אחר כך יש תאווה גדולה מאוד, מפלה, ירידה, כעס של ריבונו של עולם. לפי רש"י זה אפילו לא שלושה ימים אלא זה יום אחד, אלא שביום הזה היה להם קפיצת הדרך וזה היה דרך שלושת ימים. אז התאווה שמופיעה בפרשה שלנו, שמיד נקרא עליה, קרתה או יום אחד אחרי עזיבת ההר או שלושה ימים אחרי עזיבת ההר. איך קורה דבר כזה? איך קורה שעוזבים את הר סיני, כן? תחשבו על בחור שעוזב את הישיבה ותוך שלושה ימים נוחת. איך קורה שהדבר הזה קורה? ויהי עם כמתעוננים רע בעיני באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותבער בם אש ותאכל בקצה המחנה. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא כועס, הוא שולח אש. והאספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה. אז שלושה ימים או יום אחד אחרי ההר פתאום יש תאווה, יתאבו תאווה. איך הדבר הזה קורה? ומה הם אומרים? מי אוכלנו בשר? זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים, ואת החציר ואת הבצלים. איך קורה הדבר הזה? שימו לב גם לתשובת השם ועל אבן עזרא, איך הוא מסביר את תשובת השם. הוא אומר, בסדר, אני אתן לכם בשר, תאכלו סלב, לא יום אחד תאכלון, לא יומיים, לא חמישה ימים, לא עשרה ימים, לא עשרים יום. מה זה הפירוט הזה? יום, יומיים, חמישה, עשרה, עשרים, עד חודש ימים, עד שיצא מאפכם, כי מאסתם את השם אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים. אז יום אחרי עזיבת ההר או שלושה ימים אחרי עזיבת ההר מואסים את השם אשר בקרבם. אנחנו חייבים לנתח בניתוח עמוק איך קורה דבר כזה, כדי להבין מה החובה עלינו כשאנחנו עוזבים את הישיבה, למי שעוזב את הישיבה לתמיד ומי שעוזב את הישיבה לבין הזמן, ואפילו אם הוא נוסע השבת. אומר אבן עזרא, מה זה יומיים, חמישה, עשרה, עשרים? אומר אבן עזרא, חמישה ימים כנגד אצבעות היד, עשרה שתי ידיים, 20 כמשל האומרים יאכל מה שיאכל באצבעות ידיו ורגליו. תאווה שלהם הייתה כל כך גדולה. כן, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה לציין. כל הגוף שלכם תאב, כל הגוף שלכם הולך נגד הקדוש ברוך הוא, מאס את השם, מורד. אז הנה, תקבלו את זה לידיים, לרגליים, לכל הגוף. איך קורה הדבר הזה? אומר המדרש, הגמרא בשבת אומרת, רשב"ג אומר, כן? יש לנו ויסעו מהר השם, דרך שלושת ימים. אחר כך מופיע, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מפניך, ואחר כך מופיע הפרשייה של תאווה. אומרת הגמרא בשבת, רשב"ג אומר, עתידה הפרשה זו שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. בעצם המקום הזה זה לא המקום. היא הייתה צריכה להיות בפרשה של דגלים, ויהי בנסוע אהרון. ולמה כתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. מה זה פורענות ראשונה? ומה זה פורענות שנייה? פורענות שנייה, מה היא? דכתיב היה העם כמתעוננים. ופורענות ראשונה, ויסעו מהר השם. עצם זה שהם נוסעים מהר השם, זו פורענות. מה הכוונה? חדש ברוך אמר להם ניסו. מה הכוונה שויסעו מהר השם זה פורענות? אומר המערשה על הגמרא, משום דלא מצינו שנקרא הר השם רק מקום שיש בו נתקדש לעולם. חוזר לשיחה שלנו בכניסת החג בשבועות, שהר המוריה נתקדש לעולם והר סיני רק לזמן נתינת התורה, ולכן הוא בעצם לא הר השם. מקום שנקרא בו תורה לא נקרא רק הר האלוקים, הר חורב, הר סיני. אבל בשבילם זה היה הר השם, ולסוע מהר השם ולמרוד. ממשיך המרשה ואומר, כתינוק הבורח מבית הספר, כי מנסיעתה מהר סיני שהייתה בית מדרש שלהם. תשמעו טוב עכשיו לכל מילה, הם הסתכלו על הר סיני, זה בית המדרש, פה יש דברים אלוקיים, אש יורדת מן השמיים, כל שופר, כל השם. ברגע שהם עוזבים את ההר, נעשו בתי כנסיות של עם הארץ. כבר אין בית מדרש, יש בית כנסת של בלבטים. הם לא ידעו איך מחברים תורה וחיים. בשבילם לעזוב את ההר זה שאין הקדוש ברוך הוא. הם לא מרגישים רוחניות כשהם לא על הר סיני. וכשאדם לא מרגיש רוחניות, אז הגוף והתאוות שולטים באדם. והבעיה שלהם הייתה שהם לא הבינו שהיום יום הוא הרוחני, הוא המיוחד. את זה הם לא הבינו. הם חשבו שרוחני זה רק הר השם. בשבועות הבאנו את הפירוש של הרב סולובייצ'יק, למה הר סיני הקדושה לא נשארה לעולם, ולמה בהר המוריה כן. והבאנו את דבריו של הרב סולובייצ'יק שמסביר שכדי שקדושה תישאר לעולם צריך הקרבה של האדם. ובהר סיני הם היו פסיביים, ובהר מוריה אברהם עוקד את יצחק, יש הקרבה של האדם, ולכן שם הקדושה לעולם. אני מבקש היום לתת אולי הסבר נוסף, אולי הרחבה של אותו הסבר. אני חושב שהמהרש"א אומר שהר סיני בכוונה לא נקרא הר השם, והקדושה לא נשארת לעולם, כי פה מדובר על קדושה שבאה מהקדוש ברוך הוא. הקדושה לא טבעית, הם לא יכולים לעלות אל ההר, הכל זה ניסי, ובכוונה הקדושה נעלמת, כי הניסי יכול לעבוד רק שלב א', אבל הוא לא המטרה. המטרה היא שתיקח את הניסי הזה, תתעצם ותדע איך עכשיו אני מחבר אותו לחיים, ואל תראה את הניסי כאידיאל. לכן הקדושה יורדת מהר סיני כדי להסביר לך, זה לא האידיאל, זה צריך אותו לאותו רגע של נתינת התורה, אבל זה לא נכון שזה האידיאל. האידיאל הוא יום יום, איך אתה מצליח להתקשר אל הקדוש ברוך הוא בכנסת של הבלבטים, להפוך אותו לבית מדרש, ולא להרגיש שהבית מדרש הוא הר השם, וברגע שאתה יורד זה לא הר השם, זה נהפך להיות בית כנסת של בלבטים. ואז אם אין אדם לא מרגיש רוחני, אז התאוות, כמו שאבן עזרא אומר, של כל הגוף, התאוות, הצרכים, הם מה שממלאים את האדם. כי כל היום האדם חי בהתמודדות בין השניים. אם הוא רוחני, אז רוחניות מנצחת. אם הוא לא רוחני, אז התאווה מנצחת. ומכיוון שהם הרגישו שהם לא רוחניים, והם לא הבינו מה התפקיד שלהם כשהם עוזבים את ההר, הם ראו את זה כירידה, כנסיעה מהר השם. אני אומר חבר'ה, השאלה אם בחור יצליח בבין הזמן, אני מדבר עכשיו לבני חוץ לארץ שיוצאים בעוד שבוע, תלוי בשנייה שהוא עולה למטוס. האם הוא אומר לעצמו, זהו אני עכשיו נכנס לפאזה אחרת, מה שהיה בישיבה היה בישיבה, עכשיו אני נכנס לעולם אחר, והוא רואה הר השם בבית מדרש של בלבטים, הוא רואה גם את הבן הזמנים כהר השם. בהתייחסות שלו, איך הוא רואה את הדברים לחיים עצמם, אני מדבר גם מי שהולך לבן הזמנים, גם מי שעוזב את הישיבה, איך הוא רואה את החיים. אם הוא יראה את הר השם, לא רק את הר סיני, לא רק את הישיבה, אלא הר השם זה החיים, כשהישיבה נתנה לו את הכלים איך החיים נהפכים להיות הר השם. אז הוא יצליח. ואם בעיניו הר השם זה דברים שמימיים, דברים מיוחדים, אבל ברגע שאני הולך לשגרה, ליום יום, זה כבר לא הר השם, זה בכנסת של בלבטים, הוא לא יצליח. מאוד מאוד זוכר כשראיתי את המהרש"א הזה, נזכרתי בקטע של בוגר ישיבת הסדר שדיבר על החיים שלו אחרי הישיבה, והוא אומר, אני זוכר שכשהייתי בישיבה ומגיע לבית הכנסת רגיל של בלבטים, התפילה נראתה לי נטולת חיים, נטולת משמעות דתית. היום, אחרי שעזבתי את הישיבה, אני בעל הבית בעצמי, אני זה שמגיע לבית הכנסת עם ספר מחשבה, אני זה שמחפש את המניין עם התפילה הקצרה ביותר. אם הייתי מראה את עצמי היום לבחור שהייתי בישיבה, הייתי חש בוז כלפי עצמי. זה בדיוק אמר שם. יש בית מדרש ויש מקום שיש בו נטול חיים, נטול משמעות דתית, רק מסמנים וי. אם כך אתה מצייר את הדברים, לעולם לא תצליח. ולעולם תרגיש בסוף בוז כלפי עצמך. לחדד את הדברים, אני חושב שצריך להביא את הכלי יקר על תחילת ספר דברים. כתוב, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. פנו, עושו לכם. ובואו אל הר האמורי ואל כל שכנה בערבה, בהר ובשפלה ובנגב, ובחוף הים. אומר הזה הכלי יקר. זו תוכחה ראשונה. תשמעו טוב פה כל מילה. על שאנשים שנאו את הארץ ונתיישבו בהר סיני ישיבה של קבע ולא פנו פניהם אל הארץ מקום המיוחד לקיום המצוות. מה זה רב לכם שבט בהר הזה? אתם יושבים יותר מדי זמן בהר סיני מסיוון עד אייר, כי אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא נמצא רק שם, אז אתם יושבים שם יותר מדי זמן, ואתם שונאים את ארץ ישראל. לא לחינם נבין מאיפה הגיע חטא המרגלים, כי בארץ ישראל אין ניסים גלויים. יום מפסיק המן, מספיק הסלב, פה צריך לקדש את החומר, וביניכם קידוש החומר זה ירידה מהקדוש ברוך הוא. לכן אתם רוצים להישאר בהר ולא להגיע לארץ ישראל. פנו! וסעו לכם. פנו הכוונה, תעשו סוויץ' במחשבה. תשנו גישה. תבינו שזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ממשיך הכלי הקר ואומר, ולכמה נשא פירוש מבואר על תורך זו, ואמר וניסה מחורה ונלך אל כל המדבר. גם כשהם יורדים מההר הם לא עושים פנו, הם לא משנים גישה, הם הולכים, אבל המילה פנו כבר חסרה. והיה לו לומר ונפן וניסה מחורב, אלא כך אמר להם, עדיין בפחזותכם קיימיתון, כי אני אמרתי פנו וסעו, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה, ואתם בלכתכם מחורב רוח אחרת היה עמכם, לישא ממקום מיוחד את תלמוד תורה ואל מקום שמירת המצוות לא פניתם פניכם, ובמורדכם אתם עומדים לסנוע את הארץ. לכך אמר וניסה מחורב ונלך אל כל המדבר. אתם לא מבינים מה זה קידוש החומר, אתם לא מבינים מה זה הלכה, אתם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהר סיני הקדושה תיעלם, כי המטרה של הניסים זה לא אידיאלי אלא זה רק התשתית לתת לכם את הכלים, אבל להמשיך הלאה. וכאן השאלה הגדולה שעומדת לפני כל מי שעוזב את הישיבה, גם אם הוא רק לבין הזמן. איך הוא מתייחס לבין הזמנים? ומה הדברים שהוא מרגיש שהוא מחויב בהם בבין הזמן. ואני אסביר את הדברים. רש"י כבר מביא את המדרש, למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו. הוא רואה את כל הנשיאים מביאים חנוכת המשכן, וחולשת דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. הקדוש ברוך הוא מנחם אותו ואומר שלך גדולה משלהם. שואל הרמב"ן, מה הטעם לחלישות הדעת הזו? הלא קורבנו גדול משל נשיאים, שיקריב בימים ההם קורבנות הרבה כל ימי המילואים. מה חלש דעתו? הוא מביא יותר קורבנות מאשר הנשיאים. על מה בכלל חלשה דעתו? אומר הרמב"ן, אתה יודע למה חלשה דעתו של אהרון? כי היו, כי הוא עשה את הדברים בגדר של חובה ונצטווה בהם, וחלשה דעתו שלא יקרים נדבה כמוהם לחנוכת המשכן, חנוכת המזבח. אהרון חושב שאם אתה עושה משהו נדבה, לא בגלל שאתה מחויב, אתה עושה כל מה שבא לך, ואתה עושה את זה בתור נדבה, אז זה שווה יותר. אז נכון, פיזית הוא יקריב יותר קורבנות, אבל הוא יקריב אותם בתור חייב, והנשיאים הביאו אותם בתור נדבה, והוא חושב שלהביא נדבה זה חשוב יותר, זה גדול יותר. ועל זה בא הקדוש ברוך הוא ועונה לו, שלך גדולה משלהם. דווקא שהאדם עושה את הדברים בצורה של חובה, זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים, כדי שהצד הרוחני של האדם יגבר על הצד של התאווה. תרבות המערב מקדשת את החופש. חופש פירושו תהיה אתה, תעשה כל מה שבא לך, הכל נדבה, אין מוסכמות, אין סדר יום מחייב, אין נורמות, תהיה אתה. וכאילו בין הזמנים זה זמן שתהיה אתה, תעשה מה שבא לך, אין נורמות, אין מחויבות, אין שלושה סדרים. באה התשובה של הקדוש ברוך הוא ואומרת, זה לא חופש לעשות מה שבא לך, אל תחשוב שנדבה גדול יותר. להיות אתה, הכוונה היא שבעצם הצד הרוחני שלך יהיה העיקר, וציוויי השם הם החופש האמיתי. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, כי בסופו של דבר הציווי מגלם את האמת שבך, את הרוחניות שבך, את הצלם אלוקים שבך, אז אתה אתה. ואם אתה עושה מה שבא לך, אז אתה לא אתה, אז אתה נותן לצד הגופני שבך, אתה תאב תאווה, בדיוק מה שקרה לבני ישראל כשהם ירדו מהר סיני, הם פתאום עשו מה שבא להם. לכן בין הזמנים זה לא זמן שאדם עושה מה שבא לו, אלא הקדוש ברוך הוא גם מצווה איך להתנהג בבין הזמנים. בין הזמנים זה זמן שכוחות מסוימים שכרגיל לא נמצאים באדם, פתאום יהיו באדם, אבל שהכל יהיה מנוקד לעבודת השם. זה בין הזמן, צורה אחרת לאן עבד הדקות שבריך, לאו דווקא כמו בישיבה של שלושה סדרים לימוד, אבל שלושה סדרים של עבודת השם, 24 שעות של עבודת השם. ולכן אני מדבר לבני חוץ לארץ שעוזבים בעוד שבוע, ואני חושב שיש מספר דברים שחייבים לשים על השולחן. קודם כל קביעת עתים לתורה, כולל כל יום בבין הזמן, ולא סתם ללמוד, אלא ללמוד משהו שיאתגר, ללמוד משהו שיתפוס אותך כל השבוע כולו. חושב שלפעמים יש לנו נטייה כשעוזבים את הישיבה, נלמד משהו כליל, אתה לומד משהו כליל, זה לא תופס אותך, זה לא נפר להיות חלק ממך. ללמוד משהו מאתגר. אפשר לעשות את זה שונה מהישיבה, אבל זה חייב להיות מאתגר. זה יכול להיות פתאום לקחת את כל השוטים של הרב עובדיה יוסף וללמוד סימן אחרי סימן, ללמוד בצורה של שוטים, אבל שאלות מאתגרות. יכול להיות והרב נע של הרב זילברשטיין. לעשות חזרה על העיון, ללמוד עיון משהו חדש. אבל שלא יהיה שום מציאות שהלימוד בבין הזמנים או איזשהו משהו שטחי, כי משהו שטחי לא ממלא את האדם. דבר שני, דווקא כשעוזבים את הישיבה, זה הזמן שבו צריך לקדש שם שמיים על ידי נתינה של תורה. חייב להיות שמי שנוסע, אם זה קמפ, אם זה ידע, כל מי שנוסע מהישיבה, השולחן שבת איפשהו נמצא נראה אחרת. הוא מאתגר את האנשים עם שאלות, שאלות על הפרשה, שאלות על דיון הלכתי. היום מתקשר אליי בוגר הישיבה. הוא מתכנן עכשיו טיול לשוויץ. התלבט אם הוא צריך להיות קשור למניינים או שהוא יכול ללכת גם להרים איפה שאין מניין. שאלה מאוד מאוד נפוצה בבין הזמן. אמרתי לו שאני רוצה לענות לו על זה בשני רבדים. ברובד ההלכתי וברובד של עבודת השם. אמרתי לו שברובד ההלכתי מופיע בפוסקים שאם אדם נמצא רחוק ממניין, הוא גם יכול להכניס את עצמו למצב הזה, אם הוא נמצא רחוק ממניין, אז הוא פטור מתפילה בציבור. אבל אמרתי לו שאני מציע לו שיהיה בעיר, ייסע להרים ויחזור. או שילך למקומות בערים, איפה שיש בתי מלון יהודים, יהיה ליד זה ויהיה לו מניינים. כאחרות הוא בעצם מחנך את עצמו שהטיול בערים יותר חשוב ממניין. וזה חינוך לא נכון, זה מסר לא נכון. הוא חייב להבין שגם הטיול הוא הר השם. ולאור דבריי, הוא הזמין מקום בעיר, בדק עם רב של העיר איפה יש תפילה מעשית בז'נבה, ליד זה הוא יהיה. כדי יהיה שם שחרית, ערבית, יש לך יום יותר. וצריך לדעת איך שאנחנו נעשה את ה... כשאנחנו עוזבים את הישיבה, זה בעצם ההכנה הכי חשובה לחיים. איך שיראה התקופה הזאת, כך יראו כל החיים כולם. ובדיוק המילים של המהרש"א, האם החיים הם יהיו הר השם, או יהיו מניין של בלבטים. גם מניין של בלבטים יכול להיות עם חיים, עם קדושה, עם התלהבות. זה לא יכול שכדי צריך את ההגדרה, ההגדרה צריך להיות, אני בעל הבית, אבל אני, הכל עם חיים וקדושה וקשר. עכשיו דבר נוסף שמאוד חשוב, זה שכל בחור יקבל על עצמו כל פעם שהוא עוזב את הישיבה, אין יום שהוא לא עושה מעשה חסד. אני זוכר סיפור על הרב גנץ לפני הרבה מאוד שנים. כשעוד לא היה נוף איילון, ולנסוע מירושלים היה סיפור מהסרטים להגיע לפה. היה צריך לקחת אוטובוס לרמלה, לחכות חצי יום, ועד לקחת אוטובוס לשעלבים. אז מה שהיינו עושים זה שלוקחים טרמפ, יורדים בגשר באמצע כביש ירושלים תל אביב, יורדים למטה בגשר והולכים ברגל או שלוקחים טרמפ. פעם אחת הרב גנץ הגיע, עלה בטרמפיאדה בירושלים, שאלו אותו לאן אתה צריך, אמר בגשר, אני אראה לך איפה לעצור. הוא רואה את הנהג לפני לטרום, פונה לישיבה. אמר לו, למה אתה פונה? אתה לא צריך להגיע לזה. אמר לו, אין שום בעיה. משמר העלון הוא עוד פעם פונה. אמר לו, מה זה צריך להיות? אמר לו, תשמע, אני עורך דין, ואני תלמיד של הרב לפיאן. ורב לפיאן אמר לנו שאסור שיעבור יום אחד בלי חסד. ואני היום הייתי יום שלם בישיבות, נעלתי את הדלת שלי ואמרתי, וואו, זה הולך להיות יום ראשון שאני לא עושה מעשה חסד. עד הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלי ושם אותך בטרמפיאדה בגללי. אז אתה רוצה לקחת לי את זה? רבותיי, זה צריך להיות ההתייחסות. אין יום אחד בלא חסד. שתי נקודות נוספות ובזה נגמור. נורמות וקווים אדומים. חשוב מאוד שאדם לפני שעוזב את הישיבה ישים לעצמו נורמה. מה אני רואה, מה אני לא רואה, מה אני קורא, מה אני לא קורא, מי אני נפגש, מי אני לא נפגש. לא לתת לתרבות המערב לבלבל אותנו. לפעמים בשם זה שאנחנו רוצים להיות אנשים רחבים, לפעמים בשם זה אנחנו שמים את עצמנו בניסיונות שאנחנו לא יכולים לעמוד בזה. כן, חשוב מאוד שנהיה אנשים רחבים ולא מצומצמים. ושנה נתייחס להרבה מאוד נושאים בהסתכלות של תורה. אבל דווקא כדי שנוכל להיות רחבים בהסתכלות של תורה, אנחנו צריכים לפעמים לצמצם את עצמנו כדי שנהיה רחבים בהסתכלות של תורה. והנקודה האחרונה, תשובת השם לתאווה. כן, תראו מה קורה כשאדם יש לו תאווה. משה רבינו אומר, ויום עם משה 600 אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם? שואל רש"י, מה, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לכולם בשר? מה השאלה של משה? אומר רש"י, מאחר שאינם מבקשים אלא עלילה, לא תספיק להם. אם אתה נותן להם בשר בהמה גסה, יאמרו דווקא דקה ביקשנו. אתה נותן להם דקה, יאמרו גסה ביקשנו. אתה תיתן להם חיה ועוף, יגידו דגים וחגבים ביקשנו. כשאדם יש לו תאווה, כשהצד של הגוף מתגבר, זה לא צורך מסוים. זה צורך לא להיות רוחני. אז לעולם אין פתרון. לעולם יהיה עוד צורך ועוד צורך ועוד צורך. זה מה שמשה רבינו אומר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מצד אחד נותן בשר כדי להרגיע את הגוף, אבל הוא לא מסתפק בזה. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם, להרבות רבנים, להרבות 70 זקנים שיהיו קשורים לעם, זה יביא את הצד הרוחני. הנתינת הסלב היא רק כדי להרגיע, אבל היא לא הפתרון. הפתרון הוא 70 זקנים. אם נסכם את הדברים, החיים עצמם בין הזמנים, מי שעוזב אותנו בעוד שבוע צריך לדעת שהצד הרוחני שבו חייב להיות דומיננטי לא פחות מאשר בישיבה. בצד של התאווה ידרוש את שלו, בין הזמנים זה כאילו זמן שהגוף דורש את שלו. ואם אנחנו לא ניתן מזון לנשמה, מזון לצד הרוחני, נגיע לתאווה של בני ישראל. אז יש את הדברים שעליהם דיברתי, קביעת עתים לתורה, תפילה בציבור, מעשה חסד, נתינה של תורה. שאל אותי מישהו פה מנוף הילות, הוא עובד כל היום, הוא בקושי מספיק ללמוד, מה הוא יעשה להיות רוחני? אמרתי לו, כל יום כשאתה גומר את העבודה תישאר עוד 5 דקות בעבודה ותרים טלפון למישהו ותגיד לו דבר תורה אחד. כל יום. תיתן תורה. אתה תרגיש שכל היום זה גורם לך שאתה חושב מה להגיד לו, מה מתאים לו, מה לבחור מכל הדברים. פתאום זה ימלא אותך. נתינה בתורה זה דבר שממלא. אז יש את הדברים שצריך לעשות, ומעל הכל יש את שאלת ההתייחסות. התאווה שבני ישראל התאוו, זה בגלל ההתייחסות שלהם, כי הם רואים את הר סיני כהר השם, והם רואים את החיים עצמם לא כהר השם. לכן הכל מתחיל בראש. הכל מתחיל בשאלת ההתייחסות לחיים. אנחנו נמצאים פה בישיבה לקבל את ההתייחסות הנכונה לחיים. להבין שהחיים עצמם הם הר השם. וממילא ודאי שהישיבה. יהי רצון שבאמת נזכה להגיע למדרגה הזו. נזכה כל מקום שנהיה יהפך להיות בית מדרש. ואת העוצמות שיש פה, לכן אנחנו צריכים להישאר פה זמן כדי לקבל את העוצמה הזאת, ללמוד בעיון, לימוד שממלא את האדם, מחדיר לאדם את התורה פנימה. זה תפקיד הלימוד בעיון. זה תפקיד המלא של תורה, התמדה. אדם שלא לומד וחושב על הדברים, ולא עמל ולא מתמיד, אז התורה לא נהפכת להיות חלק ממנו. ומי שכן זוכה שהתורה נהפכת להיות חלק ממנו, אז זוכה שגם כשהוא יוצא לחיים עצמם, הם נהפכים להיות הר השם. יהי רצון שכולנו נזכה להגיע למדרגה הזאת.